בשיעור היום אני מתכוון לזכור כמה נקודות יסוד בעניין חלוקת הארץ, חלוקתה של ארץ ישראל. ולא נוכל להקיף את כל הנקודות שדנות בעניין, אבל לפחות אני מקווה שנוכל לשים להתמודד או להתמקד בכמה נקודות יסוד, ומשם תן לחכם ויחכם עוד. הנקודה היסודית שבעצם היא הבסיס לדיון שלנו היא השאלה מתי או באיזה שלב התחילה אותה נקודה של זכותו של עם ישראל בארץ ישראל, מהי אותה נקודה שממנה הכל מתחיל ומה טיבה של אותה נקודת התחלה. בגמרא בדף קי"ט נאמר שבנות צלופחד נטלו גם שני חלקים בארץ ישראל, נטלו גם חלק בכורה. ואף על פי שהבכור לא נוטל פי שניים וראוי כמוחזק, ממילא אומרת הגמרא, ארץ ישראל מוחזקת היא. כך אומרת הגמרא, ושהיה הבכור נותן שני חלקים, ואמר ראוי הוא, ואין הבכור נוטל בראוי כמוחזק, אמר רבי יהודה אמר שמואל, ביתדות אוהלים לפי דעה אחת, לאחר כך הגמרא שואלת מזה, ואלא אמר רבא, ארץ ישראל מוחזקת היא. ואז הגמרא צריכה להסביר אם ארץ ישראל מוחזקת היא, אז מה היה בכלל ספקו של משה רבינו? ואומרת הגמרא שם בדף קי"ט עמוד ב', ויסל קדח תח ארץ ישראל מוחזקת היא, מהי כמסתפקא ליה? עונה הגמרא, היא גופה כמסתפקא ליה, תכתיב, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם, ירושה היא לכם מאבותיכם. עודילמה שמורישין ואינן יורשין, ופשטולה תרוויו ירושה לכם מאבותיכם, ומורישין ואינן יורשין, והיינו דכתיב תביאמו ותתאמו בהנחלתך, תביאנו לא נאמר אלא תביאמו, מלמד שמתנבאים ואינן יודעים מה מתנבאים. אם כן, מה שיוצא מן הסוגיה הוא שארץ ישראל מוחזקת היא מאבותיכם. מה פירוש הביטוי מוחזקת היא מאבותיכם? מסביר רשב"ם שם, מוחזקת היא ליוצאי מצרים, כדכתיב, ונתתי אותה לכם מורשה. עם מי משה מדבר? זה בתחילת פרשת וירא. משה מדבר עם יוצאי מצרים ואומר להם, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם, כלומר אני נתתי לכם אותה לירושה. אבל כאן בפסוק כתוב ירושה היא לכם, סליחה, בגמרא כתוב ירושה היא לכם מאבותיכם. אז מה הפשט מאבותיכם? כאן ברשב"ם הוא כותב בקי"ט עמוד ב', דכתיב ונתתי אותה לכם מורשה, והי מורשה לשון ירושה, משמע כמו למורש כיפות וכולי, וגם לשון מוריש לאחרים. דהיינו הביטוי מורשה משמעו שהבן אדם בעצמו יורש, ומשמעותו גם שהוא מוריש לאחרים. וכמי בא אלי, היי מורשה דקאמר רחמנה, פשיטה לי דמורישין ואינן יורשין, הוא מדכתיב מורשה ולא כתיב ירושה. זאת אומרת, עצם העובדה שכתוב, לא כתוב ירושה, אלא כתוב מורשה, ברור שיש בת המשמע של היכולת להוריש, זה ברור. וכל הספק הוא האם גם משמעותה של ירושה ממש. פשיטה לי דמורישין ואינן יורשין, הוא מדכתיב מורשה ולא כתיב ירושה. ועוד שהרי כבר מתו כולן במדבר, וברור לנו שהביטוי מורשה מתייחס ליכולת להוריש לדורות הבאים, אלא אחיקה מבעלה מי יקלמי מרנמד, אחיקה אמר ירושה לכם מאבותיכם, דהיינו למרות שדור המדבר לא יורש וזה בעצם רק הנכנסים לארץ, השאלה היא האם אפשר להבין גם ירושה היא לכם מאבותיכם, ואם אפשר לפרש כך אז נוטל בה בכור חלק בכורה, דכיוון דכתיב לכם מורשה ירושה היא לכם נמי בעלה מימה. אז מה יוצא מכאן? שתכולה אנחנו נמצאים פה באיזשהו שלב שיש פה איזושהי בעיה. מצד אחד כתוב ונתתי אותה לכם מורשה, ומשה מדבר כמובן עם יוצאי מצרים, לפני יציאת מצרים, הוא אומר להם ונתתי אותה לכם מורשה, משתמע שכאן הארץ ניתנה ליוצאי מצרים, כך לכאורה יוצא כאן. ומצד שני אנחנו מדברים על ירושה היא לכם מאבותיכם, והייתי לכם לארץ שנסעתי אותה, לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב. וכאן השאלה היא, מה בדיוק בני ישראל, אותם יוצאי מצרים זכו, ומה בעצם קשור עם הזכות הזאת של האבות? איך זה מתייחס לזכות הזאת של האבות? של האבות, של אברהם, יצחק ויעקב. מה היחס בין זכותם של האבות לזכותם של יוצאי מצרים? אם אני מבין נכון, בדברי הרשב"ם, שהוא מדבר על ירושה היא לכם מאבותיכם, ובכל זאת יש לנו כאן ונתתי אותה לכם מורשה ליוצאי מצרים. אז מה היחס בין שני הדברים האלה? נראה לי שכך צריך לומר. שעיקר ירושת הארץ ונחלתה היא לעם ישראל. והעם מתהווה רק עם יציאת מצרים. גם תחילת פרשת וירא, כשאנחנו אומרים וירא אל אברהם, יצחק וליעקב וכולי, ושמי השם לא נודעתי להם, בעצם ההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא לעם כעם ולא לפרטים, היא שם בתחילת פרשת וירא. לכן אמור לבני ישראל, אני השם וכולי, ואז משה אומר להם את הנקודה הזאת של ונתתי אותה לכם מורשה. ארץ ישראל ניתנת לעם ישראל כעם. והעם הוא העם היוצא ממצרים. הדרשה אומרת ירושה היא לכם מאבותיכם, דהיינו מדובר על זכות האבות של אברהם, יצחק ויעקב. המשמעות של הדברים היא, כפי שאני מבין את זה, שאותה ארץ שהובטחה לאברהם, ליצחק וליעקב, האבות עדיין לא זכו בה זכות מלאה. לאבות היא רק הובטחה. האבות קיבלו את הבטחת הארץ, אבל הם עדיין לא קנו אותה בעצמם, את ארץ ישראל. ומי שסוחב בה לראשונה בתור בעלות, שמכוח זה אחר כך יבוא הצאצאים ויוכלו לזכות, ואם יהיה בכור גם יוכל לנחול פי שניים, שזה יחשב כמוחזק, זה רק מיוצא מצרים. זאת הנקודה. דהיינו, אם אני חוזר ואומר, לאבות הארץ הובטחה, אותה ארץ שהובטחה לאבות, אותה אומר משה רבנו כרגע, הקדוש ברוך הוא אומר, בערב יציאת מצרים, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. זאת אומרת, אותה ארץ שהובטחה לאבות, ויכול להיות המימוש של ההבטחה, יכול להיות בדור כלשהו מן הדורות, כאן הקדוש ברוך הוא אומר לדור הזה של יוצאי מצרים, אותה ארץ שהובטחה לאבות ונתתי אותה לכם מורשה לדור יוצאי מצרים, אתם, היא ירושה לכם מאבותיכם, אתם מקבלים אותה מאבות, אבל אתם הם אלה שזוכים בה כרגע גם זכות ממונית, שמכוחכם יבואו אחר כך צאצאיכם וירשו, ואז כמובן אם היא מוחזקת לכם ליוצאי מצרים, מכאן ואילך בכור יוכל לחול פי שניים, רק מדור יוצא מצרים. כך לכאורה, זאת ההבנה הפשוטה. אני יכול לומר שדברים מעין אלה מצאתי גם בקובץ שיעורים כאן בסימן שינון ה', ואני מצטט שניים שלושה משפטים ממנו. בהדי ארץ ישראל מוחזקת היא, פרש רשבם ליוצאי מצרים. ואב דהייתה עדיין בידי נוחרים, הרי בימי, בערב יציאת מצרים, אפילו גם אחרי יציאת מצרים, ארץ ישראל עדיין הייתה בידי הנוחרים. קרקע אינה נגזלת. וכאשר, דהים כן, הייתה מוחזקת גם עוד קודם יציאת מצרים, מימי אברהם, אשר לא ניתנה הארץ. מה ההבדל? מה קרה ביציאת מצרים שלא היה כבר בימי אברהם? הרי בפועל, במציאות, לא השתנה שום דבר ביציאת מצרים. גויים היו בארץ ישראל עד יציאת מצרים, והיו גם אחרי יציאת מצרים. אז מה השתנה כאן? אומר קובץ שיעורים, אבל אפשר, וצריך לומר, דאבדה ניתנה לאברהם, אפשר שתתקיים הבטחת הקדוש ברוך הוא לאחר דורות הרבה. וביציאת מצרים הבטיחום שתינתן הארץ להם ולא לדורות מאוחרים. ועל ידי ההבטחה הזאת של ונתתי אותה לכם מורשה, נעשו מוחזקים באמירת הקדוש ברוך הוא כאילו נתונה. דהיינו אמירה שבדרך כלל אנחנו מגיעים להגיד אמירה לגבוה כמסירה לידיעות, אז פה אומרים אמירת גבוה, אמירת הקדוש ברוך הוא כאילו מסירה לידיעות, כאילו הקדוש ברוך הוא כבר מסר את הארץ ליוצאי מצרים, ומכוח זה נחשבת כבר מוחזקת בידם, כך שיורשיהם שיבואו בעקבותיהם יוכלו לנחול פי שניים. כך לכאורה ההבנה הפשוטה והראשונה, זאת שיטת הרשב"ם. אמנם ארץ ישראל הובטחה לאבות, אלא שההבטחה הזאת, שהיא הבטחה נקרא לה יותר הצהרתית ובלי זכויות ממשיות בשטח, אותן זכויות ממשיות הם ניתנים ליוצא מצרים, כפי שהפסוק אומר, ונתתי אותה לכם, לכם הכוונה היא ליוצא מצרים, זה העם שאיתו משה מדבר באותו שלב, ונתתי אותה לכם, מורשה אני השם, ומאותו רגע היא מוחזקת היא, וכל מי שירש, ירש אותה מכוחם, וכיוון שכך, כיוון שהם כבר, כביכול, אם תרצו, הבעלות, החושן משפטית על הארץ מתחילה ביציאת מצרים, אם יוצא מצרים. זו תפיסתו של הרשב"ם. היה דרמה בסימן נונבר מוביל את הדברים בכיוון שונה, והוא טוען שאף על פי שהדין הזה של אין בכור נוטל פי שניים בראוי כמוחזק, הוא טוען שהדין הזה נכון אך ורק כשמדובר בירושה של בני אדם, אבל לא במשהו שקשור למתנת השם. ובלשונו אני אקרא כמה משפטים מעניין זה. דחי איקה לפלוגי גבי ראוי מוחזק, בין היכה דמטה הוא מדעם לידה דמיתנה מחיים, ובין היכה דלומטה לידה מחיים, במיד דהבה אפשר ללאהו דקאיה ומידעם בשוטי לעברוחי מיני להי מיתנה. דהיינו, אם יש משהו שיכול להיות שהמוריש יכול היה להעלים אותו מן היורש, על זה אנחנו אומרים שכיוון שאפשר היה שהדבר הזה לעולם לא יגיע לידי היורש, שם אנחנו אומרים לא יירש פי שניים בראוי כמוחזק. כגון יעקב שמת יצחק אביו בחיי אברהם אבי אביו, ואחר כך מת אבי אביו, שאין יעקב נוטל פי שניים בנכסי אברהם, דהב לו ראוי לגבי יצחק. דהי בי אברהם, יהיב לו לכולו נכסי לאיניש מאלמה, ולא אבירת מנהיו, לא יצחק ולא יעקב ולא מידה. אבל הכה בארץ ישראל, אומר היד רמה, כיוון דיאבה קודשא בריחו לזרע אברהם יצחק יעקב, תו לו הדר בי. אם הקדוש ברוך הוא יבטיח את הארץ לעבוד, שוב אינו חוזר בו, לא איש אל ויחזר, ובן אדם ויתנחם, ההוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה, וכו' וכו'. אז אם כן הוא אומר, ונהיד דרד אהב ומרגז כמי גזר עליו, אבל גם אם הוא גזר על הדורות שהרגיזו לפניו, דור המרגלים והמתעוננים, שעוד נשוב אליהם בהמשך, בכל זאת, כיוון דלו סגיה דלו יהיב לה לזר עדידו, איגלי מילתא דמעיקרא זכו באבות. ואז, לפי שיטתו של היד רמה, הנקודה כאן היא באמת לא מדובר פה על זכות ממונית. אמנם יש בחינה מסוימת שארץ ישראל בשלב זה היא עדיין ראוי ולא מוחזק, כיוון שבפועל תינתן רק לבעי הארץ, לא משנה עכשיו איך שלא יהיה, אבל הרי יוצאי מצרים לא ינחלו את, לא יקבלו בסופו של דבר את ארץ ישראל, כי יש עוד סיפור של 40 שנה במדבר. אבל מה שחשוב הוא שבסופו של דבר ליך שיזכו בה יוכלו גם לנחול פי שניים, כי עצם העובדה שיש הבטחת האבות זה מספיק בשביל שיוכלו לירש גם פי שניים, כי כל דין שאין בכור יורש פי שניים בראוי כמוחזק זה רק ברכוש של בני אדם ולא במשהו שקשור עם הבטחתו של הקדוש ברוך הוא. כך יוצא מדברי היד רמה. אני צריך להוסיף פה עוד נקודה אחת בדברי היד רמה, שלדעתי היא נקודה חשובה, כי בדברי היד רמה, בסוף דבריו, הוא לא מסתפק בזה שהייתה הבטחה, הוא גם אומר שם, כיוון דלא סגיה דלא יהיב לה לזר עדידו, איגלה מילתא למפרע דמעיקרא זכו באבות, הוה כמאן דאקנה ללאי נשקרקא מהיום ולאחר זמן פלוני. הנה מהיום לכשיהיו כך וכך. הוא מת מקבל מתנה בתוך הזמן, דלחימת זימנה איגלה מילתא למפרע דמעישתא דאקנה לקניה מקבל מתנה לאו קרקא ושקיל בבכור פי שניים. דהיינו שהיד רמה מבין שזה שהבטחת השם לאבות להנחיל אותם את ארץ ישראל, זה לא מספיק, עצם ההבטחה לא מספיקה בשביל ליטול פי שניים בראוי כמוחזק. דהיינו שהעיקר החילוק, ככה הבנו בתחילה, שעיקר החילוק בין מתנה רגילה לבין מתנת ארץ ישראל הוא במידת הוודאות שבה. בבכור לא נוטל פי שניים בראוי כמוחזק, כי אפשר לא לברוחי מיני, ואז אין כאן ודאות. אבל בנחלתה של ארץ ישראל, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח, אז זה ודאי יתקיים. זה לדעת היד רמה עדיין לא מספיק. אנחנו רואים שמוסיף פה עוד נקודה, עוד נדבך. הוודאות יוצרת איזשהו מצב ממוני שמאפשר את העניין. הוודאות הזאת יוצרת מצב שבו בעצם גם אם בפועל המימוש של הזכות בארץ ישראל יהיה רק בעוד איקס זמן, הרי זה כאילו הקדוש ברוך הוא אמר מהיום, כיוון שהביטחון, הוודאות נותנת זה למה שהקדוש ברוך הוא אומר היום, זה נותן איזה ודאות שזה אכן יתרחש באיזשהו יום מן הימים, ואז זה כאילו מהיום ולאחר זמן. כשזה מהיום ולאחר זמן, כשזה מגיע הזמן בפועל שבו יורשים, אז החלות היא למפרע, ואז יש דין של בכל שנוחל פי שניים בראוי כמוזק. זה פחות או יותר הכיוון שעולה מדברי היד רמה. ואני רק אזכיר פה נקודה שלישית, כיוון שלישי, ואז נבדוק עוד נקודה אחת בהמשך בהקשר של העניין הזה. כיוון שלישי עולה בשיטת רב חיים בחידושים שלו בכתבי הגרא, והוא מעלה יסוד מחודש, הוא בא לפתור בעיה שם של גר שמביא ביקורים, איך הוא מביא ביקורים, האם הוא יכול לקרוא, לא יכול לקרוא, וכולי. והוא טוען שם שיסוד הזכות בארץ ישראל מבוסס על שתי נקודות. וכאן אני רק... הנה, רגע. כן. הוא מביא את שיטת דברי הרמב״ם, הגר מביא וקורש, נאמר לאברהם, אב המון גויים תתיך, וכולי. ואז הוא כותב שאינו מביאים ולא קוראים, הגר מביא ואינו קורא, שאינו יכול לומר, אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ואם הייתה אמו מישראל, מביא וקורא. ואז הוא שואל, למה לן תמו דאינו יכול לומר לאבותינו, תפוק לן דלא נתן חלק בארץ? ומי שנולד על חלק בארץ אינו קורא, כמפואר במשנהי וכו'. אחר כמה שאלות הוא מגיע לחידוק ולחידוש שלו. לא נתייחס היום לשאלה איך הוא פותר את הבעיות שלו עם גר ועם נשים לגבי הבאת ביקורים. אני רוצה להתייחס בעיקר לתפיסה שלו, כיצד הוא רואה את שני הגדרים בחלוקת הארץ או בזכותו של עם ישראל בארץ ישראל. וכך הוא אומר. ואשר נראה דבנטילת חלק בארץ שתי הלכות מיוחדות ושני דינים נפרדים. א', כדי ליטול חלק בארץ, אנו זקוקים להיכלל בזכות אברהם בארץ ישראל. דהיינו שנוטה ליטול על ידי זכיית אברהם, ומההלכה של ארץ ישראל מוחזקת היא בידינו ואבותינו, שניתנה לאברהם ולזרוע אחריו בדין ירושה עם אבותינו, ומגזרת הכתוב לך אתננה ולזרעך. ולא חזינן, דדין מוחזקת בידינו מאבותינו מהלן עליין נטילת פי שניים בבכור. דהווה בכלל מוחזק ולא בכלל ראוי, כמבואר בבטרה. הרי דזכיית ישראל בארץ, עוד מימי אברהם הייתה זכייה גמורה ושלמה, ולא חסרה שום דבר. ועל כוחם יש לומר, וכל אלה הנוטלים חלק בארץ, צריכים להיות בני אחר של ירושה מאבותינו. והנקודה השנייה, אני מדלג, ושנית, זקוקים אנו כדי ליטול חלק בארץ למעשה ירושה וישיבה וסיעת ישראל על ידיה. והיינו שנוטל חלק בארץ ייטול על ידי ירושה וישיבה, דמעבור חלות שם מיוחדת והלכה בפני עצמה. בעברית פשוטה הייתי אומר שרב חיים רואה את, את הזכות בארץ ישראל כמתחלקת לשני חלקים. חלק אחד קשור עם הבעלות הממונית. זכותו של עם ישראל בארץ ישראל קודם כל מתחילה מהבעלות הממונית. והוא טוען שמבחינה הממונית, דין הממון, עם ישראל כבר יש לו זכויות ממוניות בארץ ישראל, ארץ ישראל שייכת לעם עוד מימי אברהם. ועל ידי הזכות הממונית הזאת, יש גדר של מוחזקת להילחם מאבותיכם, לעניין ההלכה שנוטל בראוי כמוחזק. לעניין ההלכה הזאת זה כבר קיים לגמרי. אבל אחר כך על זה יש בה דין חלוקה, חלוקת הארץ בפועל, שתבוא רק לאחר ירושה וישיבה, לאחר כיבוש וירושה וישיבה, אחרי הדבר הזה, אז יש דין מיוחד של חלוקת הארץ, דהיינו הדין של כל אחד זוכה בו בפועל. אם תרצו לדמות את הדבר הזה ולסבר את האוזן, הייתי מנסה לדמות את זה למה שמקובל בירושה רגילה. נדבר על ירושה רגילה. כמובן בירושה רגילה המציאות היא יותר פשוטה. כאן אנחנו מדברים על משהו יותר מסובך, אבל כיוון שכאן אנחנו מדברים בפירוש על משהו לאומי יותר, אז ברור שהתמונה יותר מסובכת. אסביר את מה שאני מתכוון. בירושה רגילה, ברגע הראשון שהמוריש הולך לעולמו, אז הירושה עוברת למציאות שנקראת תפוסת הבית. מה זה תפוסת הבית? זה מין תפיסה קולקטיבית של כל היורשים שנמצאים. הרכוש הזה כרגע עוד לא, עוד לפני החלוקה בפועל של מי מקבל א', מי מקבל ב', מי מקבל ג', יש מושג ראשי של תפוסת הבית. המושג הזה של תפוסת הבית הוא מושג של בעלות ממונית. דהיינו לאותם יורשים, לאותה קבוצת יורשים, יש בעלות ממונית על הדבר הזה. מה בדיוק החלק שלי ומהו החלק שלך, מה החלק של כל אחד ואחד, זה צריך לבוא בשלב החלוקה. בדרך כלל החלוקה היא בין כל היורשים של תפוסת הבית בצורה שווה ועל פי הכללים הרגילים. כאן החלוקה היא יותר מסובכת, כיוון שהבעלות היא בעלות לאומית, בעלות של העם, כן? בעלות של עם ישראל, מן הזכות הזאת של הקדוש ברוך הוא שנתן את ארץ ישראל לאבות, כבר אז היא נמצאת בבעלותו של, בבעלותם של האבות, בעלותם הממונית, וזה מספיק לעניין שארץ ישראל מחזקת עם אבותינו. אבל אחר כך החלוקה בפועל תפויה כבר בכללים, לפי המחלוקות שיש לנו כאן. ליוצאי מצרים התחלקה הארץ, לבאי הארץ התחלקה הארץ, לאלה גם לאלה, תפי השיטות שעוד נבאר. אבל כל זה רק דינים במעשה החלוקה. כדי לזכות בארץ ישראל יש פה שני שלבים. יש שלב אחד של הבעלות הכללית, ויש דין שני של להיות חלק מחלוקה בפועל שהיא לאחר ירושה וישיבה. מובן? ומה שאומר רב חיים, שלגבי ההלכה הזאת של נוטל בראוי כמוחזק, שנוטל פי שניים, די באותה בעלות ראשונית שקיימת עוד מימי האבות, כשבפועל עדיין צריכים את הירושה, אבל אלה שיבואו לרשת בפועל, אם ליוצא מצרים, אם לבאי הארץ, לפי כל הכללים, כן? מי שינחל אז באותו רגע, כיוון זה כבר נמצא בבעלות הכללית, מי שינחל בפועל, אם ארץ ישראל ניתנת ליוצא מצרים, יכולות אחר כך בנות צלופחד כבנות של מי שיצא ממצרים, לנחול פי שניים, כיוון שמצד, נכון שהיא אף פעם לא הייתה אצל צלופחד ברמה האישית, אבל מבחינה ממונית היא הייתה אצל האומה, וזה מספיק לעניין הדין הזה של נוטל בראוי כמוחזק, של נוטל פי שניים בראוי כמוחזק. אז כאמור, יש לנו כאן תפיסה שלישית של ממש בעלות גמורה עוד ממונית, עוד מימי אברהם, כשבפועל נכון שזה לא, לצלופחד לא היה חלק, הוא לא קיבל באותו רגע חלק. החלק שהוא יקבל יהיה יותר מאוחר. כן? אבל ברגע שיש לנו כאן אותה בעלות כללית של סוג של תפוסת הבית, זה מספיק לעניין ההלכה הזאת של ראוי כמוחזק, שיכול ליטול פי שניים. אם נביא עוד כמה נקודות כדי להעביר את כל היסודות האלה, בסוגיה בדפקוף נחלקו התנאים, האם אברהם אבינו כבר זכה בארץ ישראל על ידי ההילוך שהוא ילך בה או לא. שם כתוב דתניא, הילך בה לאורכה ורוחבה, קנה מקום הילוכו, דברי רב לזר. וחכמים אומרים, אין הילוך מועיל כלום, עד שיחזיק. אמר רב לזר, מיתם עד רב לזר, דכתיב, קום מתהלך בארץ לאורכה ורוחבה, כי לך אתננה. ורבנן, אתם משום חביבות עד אברהם, הוא דקאמר להכי, כדי שתהיה נוחה לכבוש לפני בנה. אז השאלה היא, האם אברהם זכה בארץ בהילוך או לא? לדעת רבי אליעזר זכה בהילוך, ורבנן אומרים, זה רק חביבות עד אברהם, שאמרו לו, תעשה משהו, מעשה סמלי, שיהיה מעשה אבות סימן לבנים, תהיה נוחה לכבש לפני בניך, אבל אין הכוונה שהוא באמת, אברהם אבינו כבר זכה בפועל בארץ ישראל, ויכול להיות שזו מחלוקת התנאים. אם כי הריטב"א שם טוען שהחכמים אינם חולקים על רבי אליעזר בנקודה הזאת, שאברהם לא זכה בארץ ישראל, אלא הם טוענים, לפי הריטב"א, כך אומר הריטב"א, אבל אברהם אבינו עליו השלום לדעת רבנן לא קנאה בהילוך אלא בדיבור. דעוד דאכתיב שם וית שם אהלו והחזיק בה בישירה. הוא טוען שברור שאברהם אבינו זכה בארץ ישראל, כל הוויכוח של חכמים עם רבי אליעזר האם הזכות הייתה בהילוך או בדיבור, אבל ברור שלאברהם הייתה כבר זכות בארץ ישראל. גם מהסוגיה בעבודה זרה דפנון ג', כשגמרא דנה שם לגבי עבודה זרה שיש בארץ ישראל, הגמרא שואלת איך הגויים שבאו אחרי אברהם אבינו יכלו לבנות מקומות עבודה זרה ולאסור את המקומות האלה, ולא, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. משמע גם כאן שארץ ישראל כבר יש בה איזושהי בעלות עוד מימי האבות. רש"י שם כותב, מחדי הארץ וכל המחובר לה ירושלים ישראלי מעוונותיהם, שהרי לאברהם נאמר כי לך אתננה. וגויים שבאו אחרי כן לא יכלו לאוסרן בהשתחווה. אז גם כאן רואים שיש ממש בעלות של עם ישראל או של אברהם אבינו על ארץ ישראל, לא כמו שאמרתי קודם בשם הרשב"ם, שאולי כל הבעלות מתחילה רק מיוצאי מצרים ולאברהם הייתה רק איזושהי הבטחה באוויר. וגם הרמב"ן למעלה בסוגיה בדף א' עמוד ב', שהוא דן לגבי גרים, ואז הוא שואל שם שאלה איך גרים חייבים בברכת המזון. כידוע סוגיה בברכות דנה בשאלה אם נשים חייבות בברכת המזון מדאורייתא או לא, והצד לומר שנשים אינן חייבות בברכת המזון מדאורייתא לפי שיטת רש"י שם לפחות, היא בגלל שנשים לא נחלו בארץ ישראל. שואל הרמב"ן, ויש שואלים איך מוציאים שאר הגרים את הרבים מדי חובתם בברכת המזון, אף על פי שאמו מישראל שאלה לא נטלו חלק בארץ ומדרבננינו כדי אמרינו בברכות וכו'. אז יש לו כל מיני דרכים ליישב. ובירושלמי אומר הרמב"ן בסוף דבריו, לא משמע כי אך סברה כלל, אלא בכל גרים כאמר רבי יהודה קורין, מפני שהן בני אברהם וראויים היו לירושה שלו. כל הגרים הם בני אברהם, ועקרונית הם יכולים לרשת את אברהם כל הגרים, ולכן הם ראויים היו לירושה שלו. אלא שנתחלקה הארץ ליוצא מצרים. זאת אומרת, שמשהו טוען כאן שהגרים הם בני שייכים, יש להם זיקה לארץ ישראל ביותם בני אברהם, אלא שבפועל החלוקה היא ליוצא מצרים. והכיוון הזה כמובן מוביל אותנו לעיקרון שראינו כבר אצל רב חיים, שיכול להיות שה... בעלות הממונית כבר נמצאת אצל אברהם אבינו, ובפועל החלוקה, זה דין החלוקה, הדין השני, החלוקה בפועל היא דווקא ליוצאי מצרים. כך שהגרים עקרונית שייכים לפחות בחלק הזה של ירושה היא לנו מאבותינו. כן? הם שייכים לזה, יכול להיות שהם לא שייכים לחלק הבא של החלוקה. והרמב"ן רואה שהמפריע של החלוקה הוא פחות קריטי לגבי שאלת ברכת המזון. רבי אשתוריה פרחי בכפתור הפרח עוסק בשאלה הזאת בהרחבה, והוא משתמש בביטוי ברור לכל אורך הדרך, מאותה שעה זכה באברהם אבינו עליו השלום לכל זרעו. הוא רואה בהחלט את אברהם אבינו כמי שזוכה בפועל בארץ ישראל, ולא רק אצל יוצאי מצרים, דהיינו אצל האבות הם לא רק בחינה של הבטחה אלא קיימת אצלם זכות ממשית. כך לפי חלק מהראשונים, התוספות מביאים במסכת יבמות, מביאים שם בשם רבנו חננאל, שהחילוק שאנחנו כולנו מכירים, שקדושה ראשונה וקדושה שנייה, בדרך כלל רגילים לחשוב שירושה שנייה היא עולה מצרים, ירושה ראשונה היא עולה מצרים, ירושה שנייה היא עולה בבן, כן? הרי אצל רבנו חננאל, ירושה ראשונה היא האבות, וירושה שנייה היא עולה מצרים. מובן? זאת אומרת שהאבות ממש, היה להם זכות וחלק בארץ ישראל, לכן נראה לי, אם אנחנו נסכם את המהלך הזה, נראה לי ככה. שאומנם האבות זכו בארץ ישראל, אפילו זכות ממונית, אבל הם לא זכו בה כרשות פרטית. זה לא כמו המקנה שהיה להם, או כל האוצרות שהם צברו וכל הרכוש שהם צברו, שהרכוש שהם צברו זה עבר באמת בירושה פרטית לבנים שלהם. האבות זוכים בארץ ישראל כרכוש האומה. הם זוכים בה כאבות האומה, לא כאנשים פרטיים. וממילא היורשים שלהם לעניין זה, הם רק האומה כאומה. ומתי יש לנו אומה כאומה אחרי האבות? מתי יש לנו אומה כאומה שיורשת אותם וזוכה בארץ? זה כמובן יוצא מצרים. כי אם יציאת מצרים, העם הזה נהיה לעם. כן? ולכן נדמה לי שזו הכוונה בשיטת הרשב"ם, ש... ירושה היא לכם ליוצאי מצרים, כי רק יוצאי מצרים אחרי שהעם נהיה לעם, אז זה הופך להיות מוחזק ממש כרכוש, מרגע זה זה כבר כאילו רכוש פרטי של יוצאי מצרים. מה שהאבות זכו לו, כרגע אנחנו משפצים את מה שאמרנו קודם. אם קודם אמרנו בדעת הרשב"ם שמה שהאבות זכו זה רק הבטחה, כאן אנחנו רואים יכול להיות לאור הסוגיות השונות שראינו, שיכול להיות שהאבות כבר זוכים ממש באיזושהי רמה של בעלות, כן? אבל הבעלות הזאת היא בעלות של האבות כאומה, כנציגי האומה, כראשוני האומה. ואת זה מעבירים כבר לא בירושה פרטנית לשאלה ליצחק ולישמעאל, ליעקב ולעשיו ולשבטים, רק למי שהם בעצם היסוד של העם. והיסוד של העם, היום הזה נהיית לעם, הפעם הראשונה שיש אמירה מפורשת של ונתתי אותה לכם מורשה אני השם, כן? זה רק בנוגע ליוצאי מצרים. כאן, אותו קניין כללי שהאבות זכו לו, הופך להיות נחלתם של יוצאי מצרים. של אותם פרטים של כנסת ישראל, ואז כמובן צריך לחזור ולומר שאותה סוגיה בעבודה זרה, שמדברת על גוי שאינו עושה דבר שאינו שלו, שמספיק קניין כללי אפילו, קניין של האבות כאומה, זה מספיק כדי למנוע מהגויים את היכולת לאסור דבר שאינו שלו. ונדמה שאפשר להסביר שזאת הכוונת הראשונים שם שאומרים גם כפתור בפרח, גם רשי שאומר שבעצם הארץ הייתה כבר קנויה לאברהם, אבל היא לא הייתה קנויה לו בקניין פרטי אלא קניין לאומי. אם אני מסכם בינתיים את מה שאמרנו עד כה, יוצא לנו ככה אפשרות אחת היא הגישה שראינו ברשב"ם, שארץ ישראל היא רכוש פרטי ליוצאי מצרים, כן? ונתתי אותה לכם מורשה ליוצאי מצרים, ניתנה הארץ, ולפני כן, מה שהיה אצל האבות, זאת הייתה או הבטחה, או מה שאמרנו הרגע, סוג של קניין כללי. קניין כללי של האומה, אבל לא קניין פרטי, משהו ברמה האישית של כל אחד ואחד. מי יוצא מצרים, אז זה כבר... כל אחד מיוצא מצרים כבר יש לו זכות פרטית ובעלותית על אותה קרקע של ארץ ישראל. אפשרות שנייה היא הדרך של רב חיים שראינו שהוא מדבר על אומנם שיש כאן רכוש ממוני של האומה כמובן וזה מספיק לעניין מוחזקתי, שימו לב יותר, לפי הרשב"ם, זה לא מספיק לעניין מוחזקתי מאבותיכם, צריך, כדי שיהיה מוחזקת, צריך שיהיה דין של בעלות פרטית, וזה יש לנו רק מיוצא מצרים. לפי רב חיים, מה שיוצא, שאותו רכוש לאומי של קיים, רכוש האומה מן האבות שקיים, ירושה היא לכם מאבותיכם, כבר אותו שלב, לדעתו זה מספיק בשביל ההלכה של מוחזקתי לכם מאבותיכם, ושל עניין נחלת פי שניים, של בכל רוחק פי שניים. דין החלוקה מותנה בשלב נוסף, והוא גדר נפרד, שאחרי ששנו כאן לסוג של תפוסת הבית, של איזה בעלות כללית, החלוקה בפועל, באיזה כללים וכולי, כאן כמובן יש הלכות חלוקה מיוחדות של ארץ ישראל, שהיא לא מתחלקת כמו בכל תפוסת הבית, שכל אלה שזוכים מחלקים בהם, ביניהם בשווה, כאן החלוקה מתבצעת על פי כללים של יוצאי מצרים, באי הארץ וכולי, כמו שנפרט עוד מעט. וכמובן הגישה השלישית, של היד רמה שמדבר על כך שעצם ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאבות להוריש את הארץ לבניהם, עצם ההבטחה הזאת היא כבר יוצרת מוחזקות מסוימת, כמו שאמרנו, הוודאות של הבטחת השם יוצרת מין מציאות של מהיום ולאחר זמן, דהיינו ברגע שתבוא הירושה בפועל תהיה ביום מסוים, אבל עצם ההבטחה יוצרת איזה מין משהו שיש בו חלות, איגלי מילטה למפרע בלשונו של היד רמה, שבעצם היה כבר קיים קודם, וממילא כאן האופציה של ליטול פי שניים היא אפשרית, ולכן באמת בנות צלפחת נוחלות פי שניים, אף על פי שבפועל בעצם החלוקה היא מאוחרת יותר, אבל כיוון שההבטחה של הקדוש ברוך הוא קדמה, ההבטחה של הקדוש ברוך הוא יוצרת מציאות שבה בשעת התרחשות המציאות בפועל יש בה איזשהו כוח של חלות למפרע שמאפשר את המושג הזה של מוחזקות של ירושה פי שניים. זה פחות או יותר לגבי הנקודה הזאת של ארץ ישראל מוחזקת היא מאבותינו. מה זה מהדבר הרבה? התחלנו לדבר על כך שיש בעלות ממונית בפועל מהבטחת הארץ. יש בעלות, מאותו רגע יש בעלות גמורה של האבות, וזה מספיק, אבל זה עדיין, זאת בעלות של האבות כבעלות כללית של האומה, אין שום דבר פרטי לאף אחד. כן?
גם
ליד רמה אין אבל לא, ליד רמה אין אפילו בעלות לאבות. ליד רמה הוא לא מדבר על בעלות של האבות, ליד רמה אומר מה שיש לאבות זה רק הבטחה. הבטחת הקדוש ברוך הוא היא יוצרת מציאות, כרגע אין כלום, כן? אבל גם הכלום הזה, כיוון שהוא ודאי בתור הבטחת השם לבניהם, כשזה יחול בפועל, כן? אז אני אומר שזה כאילו איגלה מילתא למפרע. כשההבטחה הזו תתממש, איגלה מילתא למפרע, כאילו הקדוש ברוך הוא אמר מהיום ולאחר זמן. זו הנקודה של זה. מה שבולט אצל היד רמה שכרגע, זאת אומרת, אם אתה שואל באותה נקודה היסטורית של האבות, או של, של אותו רגע שמשה רבנו מדבר עם בני ישראל ואומר ונתתי, ונתתי אותה לכם מורשה מי השם, כן? שהפשט הוא רק הבטחה. כרגע רק הבטחה. כן? בפועל אין להם כלום. זה מין מכאן ולהבא למפרע. מכאן ולהבא אחרי שהבנים ינחלו, אז אני אראה את זה כאילו למפרע כבר קיבלו. אבל זה רק עוזר לי, היד רמה מנסה כאן לפתור את הבעיה של נוטל פי שניים בראוי כמוחזק. בעצם הוא אומר שכאן יש מציאות של נוטל גם בראוי. למה? בגלל שהוא דבר להבטחת השם. רק הוא לא אומר שמספיק הבטחת השם לבד, הוא גם מעגן את הבטחת השם באיזושהי מציאות, אם תרצה, של דיני ממונו. והוא עושה את זה כשאותה הבטחת השם שכרגע מבחינה בנקודת הזמן ההיסטורית היא רק הבטחה, כן? לכשיבואו אחר כך בני ישראל בימי יהושע ויחלקו את הארץ, כיוון שהחלוקה הזאת מבוססת על הבטחה שקדמה לך, אז אני לא רואה אותם כבעלים מרגע זה, מאותו רגע אני כבר רואה, איגלי מילתא למפרע שאותה הבטחה הייתה לה משמעות, הנפקא מינה היחידה שיש לדבר הזה שאני מסתכל לאחור, כן? היא כמובן היכולת של בנות צלפחד ליטול פי שניים.
אבל אנחנו חיים אומר שזה השלמה, שברגע שיש...
היא לא השלמה כלכלית, היא השלמה של חלוקתית, דהיינו, יש בעלות ממונית, זאת אומרת, מבחינת הבעלות הממונית קיימת לגמרי בימי האבות, כן? ומה שיש כחל כך, זה כבר חלוקה, זה הסברתי קודם את הדוגמה של תפוסת הבית, שיש מיד אחרי מיטת המוריש, יש איזה מושג של תפוסת הבית, שאחר כך מחלקים, אבל בדרך כלל החלוקה היא רק עניין טכני, כן? כיוון שמחלקים בתפוסת הבית, מחלקים בין כל היושבים בשווה. כאן החלוקה היא לא עניין טכני, כאן החלוקה היא עניין מהותי, כי היא לא בדיוק מחלקים בין כל מי שהיה קיים ברגע שיש מאבות, אני לא רוצה, מאבות ואומר, כולם יושבו כאן ומחלקים על פי האבות, אני מחלק על פי יוצאי מצרים, אני מחלק על פי באי הארץ, לפי כל מיני כללים אחרים. דין החלוקה כאן הוא חלק מהזכות על ארץ ישראל, הוא לא משהו מנותק. הוא מחלק בין הבעלות הממונית
לבין שהיא בעלות המונית של כלל ישראל. אחר כך כשאתה בא לדון כמה כל אחד ואחד יקבל, מי יקבל וכמה כל אחד יקבל, זה דין החלוקה, זה דין שני בזכות על ארץ ישראל.
טוב, עכשיו אנחנו באים לנקודה השנייה, והיא השאלה המרכזית, למי מתחלקת הארץ? לבעי הארץ או ליוצאי מצרים? וכאן בגמרא, כידוע, ישנה מחלוקת בעניין הזה, האם יוצאי מצרים או בעי הארץ. יש דעה שלישית של רבי אלעזר ברב שמעון, לאלה גם לאלה נתחלקה הארץ. ולכאורה הוויכוח הזה נובע ממתח שקיים בתוך הפסוקים עצמם. דהיינו מצד אחד כתוב לאלה תחלק הארץ, ואז הכוונה כמובן לכאורה לבעי הארץ, ומצד שני כתוב, פסוק אחר אומר, לשמות מתות אבותם תנחלו. מה שקשור למתות אבותם, דהיינו עם משהו דור קדום יותר מאשר בעי הארץ. ותוכיח העובדה שבנות צלופחד באות ומבקשות לנחול חלק בארץ ישראל, שברור שהם צלופחד לא היה מבעי הארץ, הוא הרי מת במדבר, ובכל זאת בקשתה נענית. זה ראיה שארץ ישראל לא ניתנת רק לבעי הארץ. דהיינו גם מי שיאמר לבעי הארץ, אתם יודעים הרי שאחר כך יצטרכו לחזור ליוצאי מצרים. זאת אומרת שיש פה איזשהו מהלך ברור שחלוקת הארץ אינה כל כך פשוטה. והשאלה מה בעצם הוויכוח המהותי כאן? ונדמה לי שמה שיוצר את הבעיה בהקשר הזה הוא כמובן שאלת 40 שנות המדבר. דהיינו, הרי לולי כל הצרות שקרו במדבר, אז לא הייתה בעיה. יוצאי מצרים ובעיה הארץ זה אותה קבוצה. אלה שיוצאים ממצרים באים אל הארץ. ווצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, ולקחתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם, והבאתי אתכם אל הארץ שנסעתי את הדין. היוצאים הם הנכנסים, אז כל השאלה מי מקבל, מי נוחל בארץ ישראל, היוצאים ממצרים או הנכנסים לארץ, הייתה שאלה מיותרת. כל השאלה מתעוררת בגלל שיש בינתיים 40 שנות מדבר. מה זה 40 שנות מדבר? נדמה לי שהדילמה היא זו. האם מדובר פה באירועים מקומיים, חטא המרגלים, חטא המתעוננים, כל מיני תופעות כאלה, תופעות בעיקר לגבי חטא המרגלים, זה הנקודה המרכזית. גם למתעוננים יש איזשהו בסיס לדיון, נשים אותו כרגע בצד, יכול להיות שעוד נדון בו בהמשך, אבל חטא המרגלים בעיקר יוצר איזושהי מציאות שבה במידה מסוימת לכאורה ניתן לראות את העם כמוחלף. כל דור יוצא מצרים במדבר הזה יתמו ושם ימותו, כן? ואז יש פתאום עם חדש, או אם תרצו דור חדש שקם, כן? והוא זה שנוחל את ארץ ישראל, נכון? ושאלת המפתח כאן, האם בסופו של דבר זה עדיין, מה שקרה כאן זה רק איזשהו דבר זמני, וליוצאי מצרים התחלקה הארץ, ולא קרה כאן שום שינוי משמעותי, ולכן מחלקים את הארץ ליוצאי מצרים, או שמה בעצם בעקבות מה שקורה במדבר, יש סוג של תחלופה של העם, גזירת 40 שנה שעקות בדור, אלה, זה יש דור יוצאי מדבר, דור יוצאי מצרים שנעלמים לגמרי לכאורה מהתמונה, ואז אנחנו באים לדור בעי הארץ, ולכן אולי זו השיטה של מאן דאמר, לבעי הארץ ניתנה הארץ. מובן? אז יש לנו לכאורה, הוויכוח כאן הוא האם האירועים של המדבר שיצרו שינוי בהגדרת עם ישראל, שעם ישראל הוא לא יוצא מצרים, אלא עם ישראל הוא בעי הארץ, או לא יצרו שינוי, ואז נוצרו רק איזה שהן בעיות מקומיות שכשלעצמן צריכים לדון בהן, כן? אבל בעיקרון, ארץ ישראל ניתנת, כמו שכתוב בתורה, ונתתי אותה לכם המורשה ליוצאי מצרים, ולכן היא ניתנת ליוצאי מצרים. זאת בעצם הדילמה. כמובן, יש גם דעה שלישית, והיא הדעה שאומרת, לאלה גם לאלה ניתנה הארץ. אז כאן, לכאורה, זאת תפיסה שאומרת אולי שארץ ישראל יש שתי, בעקבות מה שקרה במדבר, ניתן לזכות בארץ ישראל משני כוחות. דהיינו, גם ביותך יוצא מצרים אתה שייך לעם, אתה יכול להשתייך לעם, גם לעם יוצא ממצרים, ואתה יכול להשתייך גם לעם באי הארץ. כן? כי יכול יש פה שני דינים בעם ישראל, ואתה זוכה בארצן מכוח שני הדינים האלה. אבל זה כבר תלוי בוויכוח, כיצד מבינים, לאלה, גם לאלה ניתנה הארץ, האם המשמעות של זה, כפי שהרשב"ם בעצמו כאן מביא שתי דעות בפירושו, האם לאלה גם לאלה הכוונה היא שאותו אדם, והדוגמה של הרשב"ם היא שהוא אמנם דוחה אותה, של אדם שיצא ממצרים, כדי שלא תחול עליו הגזרה, הוא צריך להיות או פחות מבין 20 או יותר מבין 60, כי הגזרה הייתה רק בין 20 לבין 60. אם הוא יהיה פחות מבין 20, אז לא יהיה זכאי כי יוצא מצרים וינחול בארץ. זאת אומרת, הברירה האחידה, אם אני רוצה שיהיה לו חלק בארץ ישראל כי יוצא מצרים, הוא צריך להיות 60 פלוס, והוא צריך להיות גם בין באי הארץ. דהיינו, הוא צריך להיות פחות או יותר בכניסתו לארץ בין 100 פלוס, ותיאורטית יש אופציה כזאת. אומר הראש בעם, אדם כזה יהיה לו שני חלקים בארץ ישראל, כי הוא גם יוצא מצרים וגם בארץ. אבל הוא בעצמו דוחה את זה, הוא אומר שאדם כזה יקבל רק כי יוצא מצרים ולא כבארץ. זה קשור לתפיסה של בעי הארץ שעוד נפתח אותה בהמשך. אפשרות אחרת שמוצעת שם ברשב"ם היא שכשאומרים לאלה גם לאלה, הכוונה היא לא שיש שתי זכויות בארץ ישראל, גם זה וגם זה, אלא שאדם יכול להשתייך לעם ישראל או בערוץ הזה או בערוץ הזה, אבל אדם שמשתייך פעמיים לא יטול פעמיים, כן? אבל אז המשמעות של זה היא שכיוון שהיה משבר במדבר ועם ישראל יצא ממצרים, אז אפשר להיות או מיוצאי מצרים, לזכות ולהשתייך לעם ישראל כחלק מיוצאי מצרים ולזכות מכוח זה, ואם עיר, ואם לאו, אז לפחות תסכם מבין בעי הארץ. דיינו, אדם שהיה למשל פחות מבין 20 ביציאת מצרים, והוא כבר בין 20 בכניסתו לארץ, מה שסביר שיקרה, כן? אחרי 40 שנה סביר להניח שהוא יעבור בגיל 20, אז אדם כזה יזכה בארץ ישראל מדין בעי הארץ, אף על פי שהוא לא זוכה בארץ ישראל מדין יוצא מצרים. אז זה פחות או יותר אפשר להסביר כך. אבל הנקודה המרכזית היא זו, שהפירוש שלנו בבעי הארץ הוא לא פירוש פשוט. כי אני אמרתי, השאלה היא מי הוא עם ישראל, נכון? האם עם ישראל הוא עם היוצא ממצרים, או עם ישראל הוא העם הבא לארץ? כל זה היה עם התפיסה של לבעי הארץ, הייתה תפיסה נקייה שאין לה זיקה ליציאת מצרים. אבל בפועל אנחנו יודעים שהשיטה של בעי הארץ היא שיטה שלא מתנתקת מיציאת מצרים. כפי שהגמרא אומרת, רבי יונתן אומר, לבעי הארץ נתחלקה ארץ, שנאמר, לאלה תחלק הארץ בנחלה. אלא מה אני מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו, משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם, שכל נחלות שבעולם חיים יורשים מתים, וכאן מתים יורשים חיים. אמר רבי, אמשול לך משל למה הדבר דומה, לשני אחים כהנים שהיו בעיר אחת, לאחד יש לו בן אחד, אחד יש לו שני בנים, והלכו לגורן, זה שיש לו בן אחד נוטל חלק אחד, וזה שיש לו שני בנים נוטל שני חלקים, ומחזירים אצל אביהם וחוזרים וחולקים בשווה. ההבנה הפשוטה של הגישה הזאת, שבעצם מי שאומר לבעי הארץ, הוא לא אומר לבעי הארץ סתם ככה, אלא לבעי הארץ, כשבעי הארץ מחזירים ליוצאי מצרים, ומשם מתבצעת חלוקה נוספת. זה מין דבר מסובך שצריך להבין קודם כל איך הוא עובד, ויש פה בראשונים ברוך השם מגוון רחב של דעות מה הפשט של באי הארץ שמחזירים ליוצאי מצרים ומשם מתבצעת איזושהי חלוקה, מה המשמעות של הדבר הזה, כיצד זה מתבצע. מעבר לשאלה כיצד זה מתבצע, השאלה היא למה זה כל כך מסובך, למה זה כל כך מורכב. כי התפיסה הקודמת שהצגנו, שהיא כמובן בלתי אפשרית כסוגיה, לא אומרת אותה, זה האם יוצא מצרים או באי הארץ, זו סוגיה, זאת שאלה עקרונית שניתן להבין, שהשאלה היא מי הוא העם כרגע, האם העם הוא היוצא ממצרים ומה שקרה במדבר זה תאונה, אבל אנחנו ממשיכים הלאה, או שהעם הוא עם באי הארץ, מה שקרה במדבר זה בעצם משבר חריף, שגרם להחלפת העם. מובן? עכשיו השאלה היא, אם אנחנו רואים שגם באי הארץ נזקקים לחזור אל יוצאי מצרים, אז כנראה שבכל זאת יש איזו זיקה ליוצא מצרים. השאלה, מה היחס בשיטה הזאת שאומרת לבאי הארץ, כן? מה היחס בין באי הארץ לבין יוצא מצרים? השיטה שאומרת רק ליוצא מצרים היא שיטה פשוטה. כי היא אומרת, מה שקרה במדבר הוא תאונה מקומית, זה אנחנו מתגברים עליה, ממשיכים הלאה, יוצא מצרים נוחלים את הארץ, משם צריכים לדלג על המרגלים, צריכים לדלג על המתעוננים, נראה אחר כך איך מדלגים עליהם בדיוק, אבל זו המשמעות של מה שקורה עם המרגלים והמתעוננים. אבל אלה הן תאונות מקומיות, הם באמת מפסידים את חלקם בארץ ישראל, או את זכותם על ארץ ישראל, והעם ממשיך להתקיים ולהתקדם. אותה תפיסה של באי הארץ, שמחזירה אותנו גם ליוצאי מצרים, אז לא ברור איפה הפוקוס שלה. וכאן, בגדול, לפני שאני נכנס לפרטים, יכולות להיות שתי תפיסות עקרוניות כמובן. האם אלה שאומרים לבאי הארץ, בעצם שמים פוקוס על באי הארץ, והחזרה ליציאת מצרים היא משהו צדדי שיוגדר להלן, או להפך, אלה שאומרים באי הארץ, הם בעצם סוברים שהיסוד הוא יציאת מצרים, יוצאי מצרים הם הנוחלים. מה אני צריך, מה עושה לי באי הארץ? זה נותן משהו צדדי. יש בו כאמור שתי תפיסות שונות, ואכן זו מחלוקת עצומה בראשונים בנוגע לתפיסה של באי הארץ. כאמור, התפיסה של יוצא מצרים היא תפיסה פשוטה. היא לא תפיסה, מבחינת ההבנה שלה, כן? היא תפיסה שאומרת, העם היוצא ממצרים הוא העם הנוחל את הארץ. דור המדבר, יש בו שתי תאונות מרכזיות, תאונת המרגלים, תאונת המתעוננים. אלה באמת מפסידים חלקם, אבל זה לא משנה את התמונה הלאומית הכללית. זה מקרים בודדים, צריכים לטפל בהם, כן? התפיסה של לבאי הארץ, לכאורה, יכול להיות שהיא עדיין נשארת בתוך התפיסה הקודמת של יוצאי מצרים, אלא שבאי הארץ, כיוון שבכל זאת קרה שינוי שהאנשים מתו, אז כדי לקבוע את גודלי הנחלות, אני בא לבאי הארץ, כן? אבל כיוון שהארץ היא ירושה מיוצאי מצרים, אני לוקח את גודלי הנחלות השונים, מחזיר אותם ליוצאי מצרים, ומשם זה מתחלק בצורה שווה, כפי שעוד מעט נפרט ונדגים לפי התפיסה הזאת. אם אני אומר שבאי הארץ זה הדבר העקרוני, אז הזיקה ליוצא מצרים היא באמת זיקה יותר בעייתית. טוב, בואו נתחיל להיכנס קצת ליותר לעובי הקורה. עד כאן דיברנו באוויר, בואו נתחיל לראות מה זה באי הארץ שמחזירים ליוצא מצרים. נתחיל בפירוש רשי לתורה. אומר רשי בפירוש החומש, כיצד שני אחים מיוצאי מצרים שהיו להם בנים בבאי הארץ, לזה אחד ולזה שלושה. האחד נטל חלק אחד, והשלושה נטלו שלושה, שנאמר, לאלה תחלק הארץ. חזרה נחלתן אצל אבי אביהן, וחילקו הכל בשווה. וזהו שנאמר, לשמות אמתות אבותם ינחלו, שאחר שנטלו הבנים, חילקוה לפי האבות שיצאו ממצרים. ואילו מתחילה חילקוה למניין יוצא מצרים, לא היו נוטלים אלו ארבעה אלא שני חלקים. עכשיו נטלו ארבעה חלקים. פירוש הדברים, אם אתם צריכים קצת פה להחזיק ראש בחשבון, יש לנו בבאי הארץ יש שלושה בנים בני 20 ומעלה שנכנסים לארץ, יש שני אחים, לאח אחד שלושה בנים, לאח אחד בן אחד, אלה מקבלים שלושה חלקים, אלה מקבלים חלק אחד, הם חוזרים אחורה, לאן הם חוזרים אחורה? לאבא של האחים האלה. ואז האבא של האחים האלה יש לו שני בנים, הוא מחלק לזה חצי, לזה חצי. כך שמכאן, זה שיש לו בן אחד יקבל חצי והכל יעבור לאותו בן, זה מקבל את החצי וכל בן מקבל שם שליש מהחצי הזה. כן? הבנתם את זה שיטתו של רשי. למה מעתיקים אל האבא של אותם אנשים? מה מיוחד, מה יש באבא הזה? אז כאן בתוספות, בדף קופית זין, תסתכלו כאן בתוספות, שמביאים את שיטת רשי הזאת, והם אומרים, ובפירוש החומש פרש רשי דמחזירים אצל אבי אביהן, ורוצה לפרש אדם שיצא ממצרים ולא שני בנים. שימו לבטב, ברשי לא כתוב אדם שיצא ממצרים, לפנינו כתוב שני אחים מיוצאי מצרים, נכון? לא כתוב שהאבא יצא ממצרים. אבל התוספות מכריחים את הדבר הזה, וזה הגיוני, כי אחרת למה להחזיר לאחים? אם לכאורה צריכים למה להחזיר לאבא? צריכים להחזיר לדור יוצאי מצרים. אם האבא הוא לא יוצא מצרים, אם האבא נפטר כבר במצרים, כן? והוא לא מיוצא מצרים, למה להחזיר אליו? לכן אומרים תוספות, ורוצה לפרש אדם שיצא ממצרים, ולא שני בנים, ולאותם שני בנים לזה בן אחד ולזה שניים. והשתה, כשמחזירים לאבי אביהם, יש לחזור ולחלוק בשווה, שמכוחו באים, ואין לו לירש לזה יותר מלזה. וכו'. שאם לא יצא אבי אביהם ממצרים, אלא אבותיהן עצמן, אם לא נקבל את ההנחה הזאת שתוספות מוסיפים ברש"י, למה יחלקו בשווה כשמחזיר כל אחד לאביו? הלא כל אב יחזיר ויוריש לבניו ולא לבני אחיו. זאת אומרת, אם רק האחים ירצו ממצרים, אז כשמחזירים ליוצאי ממצרים, אז הבנים האלה מחזירים לאבא שלהם, וזה מחזיר, והוא מוריש להם, אז שוב זה מקבל את האחד, זה מקבל את השלוש, אין נפקמינה בחזרה הזאת. כן? רק אם אני אומר שגם אבי אביהם יצא ממצרים, אז מחזירים אליו, וכיוון שלאבי אביהם יש רק שני ילדים, אז הוא מחלק את מה שהוא מקבל מהם בשווה. טוב, זה מבחינה טכנית, כך טוען, כך טוענים התוספות בשיטת רש"י. כיוון שהתוספות לא קיבלו את הדבר הזה, והם טוענים שלכאורה לפי זה צריך להיות כתוב בפסוק לשמות מתות אבות אבותם תנחלו, כי צריכים פה את הסבא ולא רק האבא, כן? לכן מציעים תוספות פירוש אחר. הפירוש האחר שתוספות מציעים הוא פירוש ריבה, ואני קורא בפנים, ונראה לריבה בגזרת הכתוב הוא כשמחזירים אצל אביהן שחולקין אותו שני אחים בשווה. אבל אף על גב דבעלמא אין הדין כך, הכה גזרת הכתוב מהנח שני מקראות, ודכאמר מתים יורשים את החיים לאו כדין ירושה ממש, אלא כאין ירושה. מה שאומר הריבה כאן, שאם אבי אביהם לא יצא ממצרים, עדיין חוזרים באמת רק אצל האבות, אצל אותם שני אחים שיש לנו בתמונה. אבל הדין הוא שחוזרים אצל אותם שני אבות, כן? ואף שלכאורה במקרה כזה היה ראוי שכל אב יקבל את מה שבניו נותנים לו, השלושה בנים של זה ייתנו לו, והבן הזה ייתן לו, ואז הוא מצליח להוריש אותם חזרה. אבל פה באה הריבה ואומר שגזירת הכתוב שהבנים, האחים האלה, הם הופכים להיות שוק של שותפים, ואז הם נוחלים בשווה. זו בעצם התפיסה הזאת. הנקודה כאן היא שהתפיסה של בעלי השיטה הזאת, נקרא להם כרגע אפילו רש"י והריבה, תכף נראה את ההבדלים ביניהם, הגישה הזאת בעצם אומרת שכשאני אומר לבאי הארץ חוזרים ליציאת מצרים, ליוצאי מצרים, זה לא שכל באי הארץ חוזרים לכל יוצאי מצרים. כי אם זה יהיה ככה שכל באי הארץ חוזרים לכל יוצאי מצרים, אז אין משמעות לנקודה הזאת של באי הארץ. כי אם כולם חוזרים לכל יוצאי מצרים ויוצאי מצרים מחלקים, אז יוצא שבעצם זה ליוצאי מצרים מחלקים. אין שום משמעות שזה לבאי הארץ וחזרו כולם ליוצאי מצרים. מובן? לכן ברור שלפי התפיסה הזאת, בעצם החזרה של באי הארץ ליוצאי מצרים היא חזרה במסגרת משפחתית. רק משפחות. לא כלל האומה, אלא כל משפחה מחזירה לאבי המשפחה שהוא יוצא מצרים, ומשם מתחלקים. ההבדל בין רש"י לבין הריבה הוא זה שלפי רש"י מחזירים אחורה רק למי שיצא בפועל ממצרים. הראשון הוא יוצא מצרים וממנו מתחלקים. לפי הריבה, החזרה אחורה היא אמנם ליוצאי מצרים, אבל גם אם יש אחים ביוצאי מצרים, שהאבא עצמו לא יצא ממצרים, גם אז גזירת הכתוב אומרת שהאחים האלה הופכים להיות יחידה אחת, כן? שמקבלים את הכל, ואז אם יש שני אחים, כל אחד מקבל חצי, ומשם זה מתחלק. לרש"י הדבר הזה קיים רק אם אבי אביהם יצא ממצרים. לפי ריבה, גם אבי אביהם לא יצא ממצרים. בעצם עוד, כל המשפחה הזאת, כל קבוצת אחים שהם יוצאים מצרים, גם אם האבא לא יצא ממצרים, משם אני לוקח את היחידה הזאת, את התא המשפחתי הזה של האחים, כיחידה אחת, ואותו אני מחלק. התפיסה הזאת של מה שאמרנו כרגע הוא שבעצם שורש הזכות של באי הארץ נובע מיוצאי מצרים. ולכן באי הארץ הם אלה שבפועל נוחלים. וכשאני בא לקבוע את גודלי הנחלות עקרונית, אני בא מצד באי הארץ. ולכן אם יש ארבעה בנים שנכנסים לארץ בסך הכל, כל בן מקבל את חלקו. אבל כיוון ששורש הזכות הזאת הוא נובע מיציאת מצרים, חוזרת כל נחלה כזאת אל השורש המשפחתי של יוצאי מצרים. כן? ואז לרשי, היורש הראשי הוא יוצא מצרים בעצמו, והוא מוריש לבניו. זאת שיטת רשי. כששיטת הרשבם והריבה היא לאו דווקא יוצא מצרים בעצמו, אלא גם משפחה של אחים יוצאי מצרים, הם נשבים יחידה אחת והם מורישים. גם אם האבא לא יצא ממצרים. זה בעצם ההבדל. ההבדל הוא הבדל נקודתי, לא הבדל גדול, אבל הוא כמובן שיטת רשי מבחינה לוגית יותר סבירה. כי היא מביאה, היא אומרת שבעצם יוצא מצרים הוא המנחיל. כן? ואם הוא ראש המשפחה, אם הוא אב, אז מובן. אבל כשזה שני אחים, שם ליצור איזושהי אחידות ומשם לחלק, זה כבר תפיסה מסוימת יותר בעייתית, כשהריבה והרשבם טוענים, זוהי גזרת הכתוב. זה מה שנאמר שם. אבל איך שלא יהיה, התפיסה הזאת ביסודה אומרת שבעצם כל מי שבא לארץ יכול לנחול בארץ ישראל, אבל בתנאי שיש לו חיבור ליוצאי מצרים. וכשהחיבור, כשהוא חוזר חזרה ליוצאי מצרים, הוא צריך להתחבר או לאבי המשפחה שיצאה מצרים ומשם מתבצעת החלוקה, או אפילו לא לאבי המשפחה, אלא למשפחה של יוצאת מצרים, אפילו זה שני אחים, שאין כאן האבא של המשפחה. אבל אם זה שני אחים, זה חוזר עליהם ומתחלק ביניהם בשווה, ואז זה עובר לבניהם. זה פחות או יותר ההבדל בין רשי לבין הרשבם והריבה מצד שני, אבל כשברור הוא שהיסוד הוא שמה שמקבלים באי הארץ חייבים לחזור ליוצאי מצרים, כי משם הם שואבים את כוחם, ועיקר הנחלה היא ליוצאי מצרים. רק באי הארץ, לפי התפיסה הזאת, הם, כיוון שהם אלה שנכנסים בפועל, על פיהם מתחלקת הארץ, אבל שורש הזכות הוא ביציאת מצרים. זו התפיסה. לפי זה יוצא, לכאורה, היה צריך לצאת דין כזה, שבאי הארץ, שאין להם עיקר ביוצאי מצרים, דהיינו, אם יש מישהו שנכנס לארץ, כשהוא מגיע חזרה ליוצא מצרים, אז הסבא שלו שיצא ממצרים היה פחות מבין 20. אז הוא לא יכול לנחול בארץ ישראל. נכון? הוא לא היה בר נחלה. אז הוא לא יכול לזכות. לכאורה אדם כזה לא יוכל לנחול בארץ. כיוון שכשהוא חוזר ליוצא מצרים, אותו אדם, אותה דמות, האבא דמות שיצא ממצרים, היא הייתה פחות מבת 20. מי שהיה יותן בן 20 כבר מת במצרים. דהיינו, האבא היה פחות מבן 20, והסבא כבר מת במצרים. אז הבן אדם הזה, אין לו, כיוון שהשורשים שלו, בעניין מציאת מצרים, או סבא שמת כבר במצרים, שאין לו חלק, או אבא שהוא פחות מבן 20, אז גם כן אין לו חלק. ולכן בעצם אדם כזה, אין לו ירושה בארץ. כי זה לבאי הארץ, כשהוא חוזר אחורה, אין לו יכולת לזכות. כך לכאורה היה צריך להיות הדין. אבל כאן, הרטב"א כותב ככה. והיכה שהבנים אלו, לא היה להם אבי אביהם ביוצא מצרים, כי מת במצרים. ובניו שהיו אבותיהם של אלו, היו תפלים, היו צעירים, פחות מבני 20. אין כאן חזרה לדברי הכל. אז לא חוזרים. אז מה קורה? ואם בני הבנים הנכנסים לארץ הם כולם תפלים, אין להם כלום. ואם מקצתם גדולים ומקצתם תפלים, איבדו התפלים. מה שהוא אומר בעצם זה אם בדור באי הארץ יש מישהו שהוא בן 20, אבל שדור יוצא מצרים שלו אין לו בן 20, אדם כזה זוכה בירושת ארץ ישראל מכוחה של ביאתו לארץ, גם אם הוא לא חוזר ליציאת מצרים, בניגוד למה שראינו. זאת אומרת, יש פה איזו תפיסה מחודשת. התפיסה שראינו עד כה, שיטת רש"י, הרשב"ם והריב"א, שבעצם אומרת שכל, גם מי שאומר לבאי הארץ, מבין ששורש הזכות איפה הוא נמצא? ביוצאי מצרים. לכן באי הארץ אינם יכולים לנחול בארץ בלי החיבור ליוצאי מצרים, כי שם נמצא שורש הזכות. באי הארץ רק אומרים לי את גודלי החתיכות שיקבלו, אבל גודלי החתיכות שיקבלו בעצם יונק את זכותו מכוח יוצאי מצרים. בא ריטב"א ואומר שזה נכון אם אתה מצליח לחזור ליוצאי מצרים ולמצוא נקודת זכות, אבל אם אתה לא מצליח לחזור ליוצאי מצרים ולמצוא נקודת זכות, כי יוצאי מצרים של המשפחה הזאת הם תפלים, הם פחות מבני 20, אזי אתה תנחל מכוח הזכות שלך עכשיו כבארץ. אם אתה כבארץ כרגע פחות מבין 20, וגם הסבא שיצא ממצרים היה פחות מבין 20, אז אכלת אותה, אתה אין לך לא מפה ולא משם. אבל אם אתה כרגע בן 20 והסבא שיצא ממצרים היה פחות מבין 20, אתה יכול לקבל מדין בארץ. הדבר הזה עצמו זה תפיסה מאוד מאוד מחודשת שצריכה הסבר. זה לא עובד באוויר. למה? אני יכול להבין את התפיסה של רש"י, הרשב"ם והריב"א שהבאנו קודם, זה אני יכול להבין. כי הם אומרים, בעיה הארץ זה רק שאלה טכנית של קביעת גודלי נחלות, איך מחלקים, או יחידות הנחלות, כמה יחידות יש כאן. ואת היחידות האלה מעבירים ליוצאי מצרים, והם אלה שבפועל מזכים. זה אני מבין. אבל פה אתה אומר, שאם אין לך איך להעביר אחורה, אתה נשאר כאן. אז תחליט, אתה פה או אתה שם? אם בעיה הארץ זוכים מצד עצמם, למה הם חוזרים אחורה בכלל ליוצאי מצרים? לכן יש כאן איזושהי בעיה בתפיסה הזאת של הריטב"א. אבל כדי להבין אותה, אני רוצה להקדים קודם את תפיסתו של רבנו תם. רבנו תם יש לו פה מהלך כאן שונה לחלוטין בהבנת העניין. רבנו תם בתפיסה הבסיסית שלו, אני אומר את זה בצורה כזאת, רבנו תם סובר באמת שהסברה, הדעה של מאן דאמר לבאי הארץ, בעצם הוא אומר לבאי הארץ זה חוזר ליציאת מצרים. לפי דעתו הכוונה היא לא, זה לא חוזר ליציאת מצרים כמו שאמרנו כאן שחוזר למשפחה שלך מיוצאי מצרים, אלא באי הארץ מחזירים ליוצאי מצרים, הכוונה היא ברמה הלאומית או אולי ברמה השבטית. לגבי זה תוספות שם מתלבטים בעמדת רבנו תם. וצריך לומר, אני קורא את התוספות שם בדף קופית זין עמוד ב' בסוף דבריהם, וצריך לומר לפירוש רבנו תם שאין מחזירין אלא לאותן אבות שבאותו שבט ולא לכל ישראל. והאחם משמע לשמות מתות אבותם מנחלו דווקא לאבות שבאותו מתה. ורבנו תם דחק לתרץ בעניין אחר. ולכאורה יכול להיות שהפשטות של רבנו תם שבאי הארץ מחזירים ליוצאי מצרים עם שלם של באי הארץ מחזירים ליוצאי מצרים. תשאלו אם כך, מה ההבדל בין יוצא מצרים לבאי הארץ? אבל בכל מקרה, אם כל באי הארץ מחזירים, כל יוצא מצרים יוצא בעצם יוצא מצרים. מסביר רבנו תם שההבדל יהיה בעיקר ביוצאי מצרים שהיו פחות מבני 20, או בבאי הארץ שהם פחות מבני 20. עיקר ההבדל הוא בדבר הזה. מי שיצא ממצרים כשהוא היה בן 20 ואלה מתו במדבר והניחו בנים שבכניסתם לארץ היו פחות מבני 20, או שהניחו רק בנות כמו צלופחד שהניח רק בנות, אז למאן דאמר ליוצאי מצרים יתלו חלק בארץ. למה? כי יוצא מצרים, צלופחד, במקרה שלנו שהיה יוצא מצרים, שהניח רק בנות, הוא נוחל בארץ והוא מנחיל גם לבנותיו. אם אין בנים, אז הבנות נוחלות. אבל למאן דאמר לבאי הארץ, כאן הם לא יתלו כלום. כי לבאי הארץ צריך שבאי הארץ יהיו בני 20. אם בארץ הם לא בני 20, או הן בנות, הן לא נוטלות חלק בארץ בכלל. אבל כאן לא כל כך מובן למה הם לא יתלו חלק בארץ בכלל? כי לכאורה, לפי התפיסה הזאת, הרי אמרנו, באי הארץ מנחילים חזרה ליוצאי מצרים הכלליים. והרי נניח שצרפחד היו לו רק בנות, אבל לצרפחד היו לו גם אחים. אז החפר הסבא מנחיל גם לצרפחד, ומכוחו צריכים גם הם. אמנם לצרפחד עצמו אין חלק, כי הוא לא היה מבאי הארץ, אבל לפחות כשבאי הארץ מנחילים החזרה אחורה, הם צריכים לנטות. מה שיוצא מרבנותם הוא הדבר הבא. לרבנותם הוא סובר שלמאן דאמר לבאי הארץ, מי שיכול ליטול חלק בארץ ישראל זה רק בנים זכרים שהם בני 20 בביאתם לארץ. נכון הוא שאני לוקח את הזכות של בני ארץ ישראל, של באי הארץ, ומעתיק אותה אחורה ליוצא מצרים, ומשם אני עושה חלוקה לאומית חדשה או שבטית, תלוי מהי שיטת רבנותם, אם החזרה היא, לפי רש"י, רשב"ם והריב"ם, אתם זוכרים שהחזרה היא משפחתית. כאן החזרה היא, או לפי רבנותם, החזרה היא שבטית או לאומית, כללית, לכלל העם. איך שלא יהיה, אני מחזיר חזרה. אבל לדעת רבנותם, היסוד הוא באי הארץ. באי הארץ הם האלה שנוחלים, זה הזכות. זו התפיסה הזאת. עיקר החלוקה היא לבעי הארץ. אלא, אז מה המשמעות של החזרה ליציאת מצרים? ליוצאי מצרים? כאן אני חושב שהמשמעות של החזרה ליוצאי מצרים לפי התפיסה הזאת, שכל מי שבא לארץ צריך, העם של באי הארץ הוא אמנם עם חדש. אבל הוא לא עם חדש של יש מאין. הוא עם שבא ונכנס לארץ מכוח יוצאי מצרים. ולכן, רק מי שבא לארץ, ויש לו, כל אדם שבא לארץ, אם יש לו חיבור עם יוצאי מצרים, אז מיוצאי מצרים הוא נותן את הזכות הזאת, הוא שואב את כוחו בארץ מכוח הזכות של יוצאי מצרים. ולכן הצורך בחזרה ליוצאי מצרים. אבל הבעיה היא שרבנותם מחדש חידוש נוסף. רבנותם מחדש שאם אדם הוא מבאי הארץ ואין לו לאן לחזור ביוצאי מצרים, כי אביו מת במצרים והוא היה פחות בן 20 ביציאתו ממצרים, אז הוא יכול ליטול מכוח באי הארץ אף על פי שאין לו חיבור למציאת מצרים. לפי זה יוצא שרבנותם בעצם סובר של האדם יכול להיות כוח רק מתוך באי הארץ. אבל אם כך, מה קורה כשיש לו שורש ביציאת מצרים? למה הוא צריך לחזור ליציאת מצרים? אז אפשרות אחת היא, אם אתה יכול להתחבר עם יוצא מצרים, זה עדיף. למה? כי שם נמצא שורש הזכות. אם אין לך זכות כי יוצא מצרים, אתה מקבל גם כבאי הארץ. לכן, לכתחילה עדיף לחזור ליציאת מצרים, ואם יש לך יורשים או כאלה ביוצאי מצרים שיש להם זכות, אתה יכול לחזור אליהם, ואם לא, אתה יכול לנחול בזכות עצמך בתור באה הארץ. כך צריך להגיד לפי רבנותם. זאת אומרת, יש כאן איזה מין שתי זכויות אופציונליות. אבל אני הייתי חושב שיכול להיות, ואני רוצה להציע, שיכול להיות שהקישור ליוצאי מצרים הוא קישור אחר. דהיינו, אם אתה בא הארץ ואין לך קישור ליוצאי מצרים, כאלה שהם בני נחלה, כי ליוצאי מצרים הם היו פחות מבני 20 וכו', אז אתה זוכה בארץ מכוח איתך בן ארץ ישראל, מכוח היותך מבאי הארץ. אם אתה יכול להתחבר עם יוצאי מצרים, כבר ראינו שאתה בעצם אתה לא זכוך, בשביל הזכות שלך בארץ אתה לא זכוך ליוצאי מצרים. אבל יכול להיות שלפי תפיסה של רבנותם, לא אתה זכוך ליוצאי מצרים, אלא יוצאי מצרים זקוקים לך. כביכול אני רוצה להציע, שבאמצעות החזרה ליוצאי מצרים, כן? אתה כביכול גורם לאותו יוצא מצרים לנחול בארץ. כי כשאתה חוזר ליוצא מצרים ואתה מקבל את הארץ מכוחו, כביכול אתה באמצעות הזכות, אתה לא זקוק לו, כי אתה הרי אם אין לך חיבור ליוצא מצרים תזכה בארץ גם בלי זה, כן? אבל החיבור שלך אחורה ליוצא מצרים, כשאתה אחר כך תקבל את החלק שלך מכוח החיבור האחורי וחוזר אליך, כן? זה יוצר מציאות שבה אתה כביכול מביא את היוצא ממצרים אל ארץ ישראל, ונותן לו כביכול איזושהי נקודת אחיזה תיאורטית בארץ ישראל. כאילו אתה מביא אותו איתך לארץ ישראל. לרעיון הזה אני הגעתי מתוך דברי היד רמה שמדבר בעניין אחר, אבל לדעתי אולי אפשר להביא אותו גם לכאן. היד רמה בסימן ממחק בפרק שלנו כותב כך. היד רמה עצמו מדבר על למען דאמר ליוצא מצרים. והוא אומר כך, ואף על פי שכבר מתו קודם ביאת הארץ, ראו אותם כאילו הן קיימים בביאת הארץ, וחילקו את חלקו של שבט למספר שמות יוצאי מצרים שבו. ראו אותם כאילו הם קיימים בביאת הארץ. זאת אומרת של, כך מסביר הרמ"א למאן דאמר ליוצאי מצרים. פה אני לא מסביר למאן דאמר ליוצאי מצרים, פה אני רוצה להסביר את זה למאן דאמר לבאי הארץ. אני טוען שלמאן דאמר לבאי הארץ שמחזירים ליוצאי מצרים, נכון שבאי הארץ יכולים לאכול בארץ ישראל מצד זכותם עצמם, וגם אם אין להם חיבור ליוצאי מצרים כגון שהסבים היו פחותים מבני עשרים, עדיין יכולים לזכות בארץ מכוח עצמם, כן? אלא שהחידוש פה הוא שם. הם חוזרים ליוצאי מצרים בשביל שנוכל לראות יוצאי מצרים כאילו קיימים עכשיו, כאילו הם מנחילים לבאי הארץ, ובזה אני כביכול מביא אותם לשייכות, גם את יוצאי מצרים אני מביא אותם לשייכות לארץ ישראל. זה בעצם המסקנה של המהלך הזה של רבנו תם. אם נסכם לרגע את הנקודה הזאת, את התמונה שמצטיירת כרגע, אני מקווה שנוכל פה לראות את התמונה הבאה. אסביר. ריבם, רשבם, רשי, מול רבנו תם, חולקים בהבנת השיטה העקרונית של לבאי הארץ. רבנו תם סבור, כשאני אומר לבאי הארץ, אז הכתובת הראשית שלי מי הם? באי הארץ. יוצאי מצרים משמשים כאן רק כדי לחבר את באי הארץ עם יציאת מצרים, ולחבר את יוצאי מצרים עם באי הארץ, כביכול באי הארץ בעצם מושכים איתם את יוצאי מצרים, לתת להם סוג של נחלה גם הם בארץ ישראל. אבל התמונה הכללית היא, באי הארץ הם הנוחלים. הצורך בחזרה ליוצאי מצרים זה כדי למשוך אותם ולצרף אותם אל ארץ ישראל. לשיטת ריבם ורשבם, כשאני אומר לבאי הארץ, אזי עיקר הנחלה היא ליוצאי מצרים. אני צריך לחזור ליציאת מצרים, כי שם נמצא מקור הזכות. שם נמצא שורש הזכות, ביוצאי מצרים. הם אלה שנוחלים את הארץ. באי הארץ רק קובעים את מספר החלקים, את מספר היחידות של הנחלה בארץ. אבל אותו מספר יחידות חוזר אחורה ליוצאי מצרים, ומכוחו מתחלקת הארץ. כך אומר בפירוש היד רמה, בסימן נונבב אצלנו. תדע נאמה, כך אומר, אני מצטט את היד רמה. תדע נאמה, דהה בין למאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, ובין למאן דאמר לבאי הארץ נתחלקה הארץ, עיקר זכותה ליוצאי מצרים הבאי. למאן דאמר ליוצאי מצרים כדאית לאו בפשטות. על זה לא צריך להסביר. ולמאן דאמר לבאי הארץ נאמה, כיוון דבאי הדור ליוצאי מצרים והדר ירתם מניו, עיקר זכותה ליוצאי מצרים. לפי השיטה הזאת של היד רמה, שהיא שיטת הרשב"ם, רש"י והריב"ם, כמו שהבאתי קודם, לפי השיטות הללו, אז עיקר הזכות תמיד יוצא מצרים. ואם אני חוזר לאותה תפיסה שהדגשתי בהתחלה, אז אמרתי, השאלה היא האם, מה קרה עם יציאת מצרים, מה היחס בין יוצא מצרים לבין באי הארץ. לפי תפיסת רבנו תם, ביסודו של דבר, אכן מחלוקת כותבית יש לנו כאן. מי שאומר ליוצא מצרים מבין שהעם היוצא ממצרים הוא עם ישראל. מי שאומר לבאי הארץ מבין שעם באי הארץ הם עם ישראל. אלא מהי? שגם מי שאומר לבאי הארץ, שמבין שבאי הארץ הם העם, הוא עדיין מבין שבאי הארץ יכולים במידה מסוימת לשייך גם את יוצאי מצרים אל תוך באי הארץ, אם יש חיבור בין באי הארץ לבין יוצאי מצרים, כן? אז הוא יכול, כביכול, לראות עצמו כאילו נוחל מכוחו, כאילו נוחל מכוחו, ובעצם באמצעות זה, כביכול, להכשיר אותו, לגרום לו כאילו שגם הוא נמצא חלק מנוחלי הארץ, להביא אותו יחד איתו. זה לפי תפיסת רבנו תם. לפי תפיסתו של תפיסת שאר הראשונים שהצגנו כאן, אזי התפיסה העקרונית היא של יוצאי מצרים, ובאי הארץ אינם בעלי זכות עצמאית בארץ ישראל. באי הארץ זקוקים ליוצאי מצרים כדי לנחול בארץ. זהו הדגש. מה תפקידם של באי הארץ? זה רק לקבוע את יחידות הנחלה, כמות היחידות שתהיה. כמות היחידות שתהיה היא על פי באי הארץ, אבל הם לא יורשים מכוח עצמם, אלא הם חוזרים לאחור ליוצאי מצרים, ומכוח יוצאי מצרים הם נוחלים. ומעתה, אם אנחנו קיבלנו והבנו היטב כרגע את ההבחנה היסודית בין שתי התפיסות הללו, אמרנו קודם שלפי רשב"ם וריב"א וכולי, לכאורה, אם יצא מצב שמישהו מבאי הארץ, שהוא בן 20 מבין באי הארץ, שאין לו שורש ביוצאי מצרים, לפי התפיסה הזאת, כיוון שעיקר הזכות, כמו שאמר היד רמה, היא מכוח יוצאי מצרים, אותו אדם לא יזכה בארץ, כי אין לו חיבור עם יוצאי מצרים. ואז הבן לשיטת הריטב"א ורבנו יונה, שהם אומרים שיש לו אופציה כזאת. רבנו יונה הוא שיטת ביניים, בין שיטת הריב"א והרשב"ם מצד אחד, לבין שיטת רבנו תם מצד שני. מצד אחד, הוא מאמץ את שיטת הריב"א והרשב"ם, שהחזרה לאחים נועדה כדי ליצור חלוקה שווה של כל יוצאי ירחם של האחים. קודם כל, בנקודה הזאת, שווים ליוצאי מצרים, לדעתו שווים ליוצאי מצרים משפחתית ולא של העם, אלא שווים ליוצאי מצרים של המשפחה, כמו השיטה של ריב"א והרשב"ם שהבאנו קודם. כן? אבל הוא עדיין סבור שלמען דאמר זה, עיקר הירושה הוא לא תלוי רק ביוצאי מצרים. הוא אומר שיש בעצם יכולות להיות לאדם שתי זכויות. אדם יכול לזכות בארץ ישראל מכוח שני מהלכים. אם הוא יכול לשוב ליוצאי מצרים, ושם ביוצאי מצרים הוא מתחבר עם איזושהי משפחה שיש לה זכויות בארץ, אז הוא יכול לנחול מתוכה. זו האפשרות המועדפת. אדם כזה שכשהוא שב ליוצא מצרים אין לו יכולת לכוח לירש מכוח יוצא מצרים, אז יש לו זכות אלטרנטיבית מכוח באי הארץ. דהיינו שלפי התפיסה הזאת היא תפיסה דומה למה שיש לנו לאלה בתפיסת התנא, רב לזר רב שמעון, שאומר שלאלה גם לאלה ניתנה הארץ, רק שהוא סובל לאלה גם לאלה, גם לבאי הארץ גם לבאי מצרים ברמה עקרונית. כאן בעלי השיטה הזאת, הריטב"א והרבנו יונה, אומרים את זה בתוך שיטת לבאי הארץ. בתוך שיטת לבאי הארץ הם מבינים שיש גם זכות שחוזרת אל יציאת מצרים, ויש זכות שהיא באה מכוח באי הארץ בנפרד. זה פחות או יותר, אני מקווה שהדברים פחות או יותר הובנו. יש פה כמה דברים בפרטים שצריכים, לא יודע כמה הספקתם לעמוד עליהם, אבל תסתכלו כאן בראשונים שהזכרתי כאן, ואני מקווה שהתמונה תתבהר. אני רק מסכם אותה בקצרה לפני שאני עובר לפרק הבא, שיהיה הפרק האחרון שלנו היום. אני אסכם קצת מה שאמרנו כרגע. בעצם התפיסה של יוצאי מצרים ביסודה אומרת לא קרה שום דבר מהותי במדבר. קרו תאונות מקומיות, צריכים לטפל בהן, אבל לא קרה שום דבר מהותי, ממשיכים, באי יוצאי מצרים, נוחלים את ארץ ישראל, וזהו, ונתתי אותה לכם מורשה, כפשוטו של הכתוב. וזהו. מה שכתוב, לאלה תחלק הארץ לפי התפיסה הזאת, זה כאלה, דיינו דווקא מבני 20. זה פחות או יותר מה שכתוב שם בפסוקים. זה לתפיסת יוצאי מצרים. תפיסת באי הארץ, התמונה קצת יותר מורכבת כאן, וכאן, כיוון שהתפיסה הזאת אומרת לנו שחוזרים אחורה, וכאן יש קודם כל מחלוקת, כשחוזרים לאחור, האם חוזרים לאחור ליוצא מצרים, לאדם שיצא ממצרים, שיטת רשי, או שחוזרים לאחור למשפחה של יוצאת מצרים, גם אם אבי המשפחה לא נשאר במצרים, אבל אם יש כמה אחים שהם יצאו ממצרים, גם הם לפי התפיסה הזאת חוזרים עליהם, אבל הצד השווה שרשי והריבם והרשבם הוא בעצם חזרה למשפחות יוצאי מצרים, באי הארץ חוזרים למשפחתם, לשורש המשפחתי שלהם, ומכוחו הם יורשים, בעוד ששיטת רבנותם, באי הארץ חוזרים אל יוצאי מצרים, או ברמה השבטית, זאת נטיית התוספות, אם כי פשט רבנותם שהחזרה היא לא ברמה השבטית, אלא ברמה הלאומית. דהיינו, יוצאי מצרים חוזרים לבאי הארץ ברמה הלאומית. לגבי עצם מהות, המשמעות של החזרה הזאת, כאן יש שיטת רבנותם נראית לי, שעיקר הדבר הזה, באי הארץ נוחלים מכוחם, הם אלה בעלי הזכות, והחזרה ליציאת מצרים נועדה אך ורק או לשאוב משם איזשהו כוח, או אדרבה לא לשאוב כוח משם, אלא הפוך, להביא את יוצאי מצרים להיות כביכול בבחינה מסוימת בכלל באי הארץ, בבחינה מסוימת, כן? השיטה האחרת רואה בעצם את מוקד הזכות ביוצאי מצרים, ולכן באי הארץ אומנם נוחלים, אבל הם חייבים להתחבר עם יוצאי מצרים כדי לקבל, שם נמצא מקור הזכות ושורש הזכות שלהם, ומכוחם הם יורשים בפועל, כשתפיסת הריטב"א ורבנו יונה היא תפיסת ביניים, שמצד אחד הם אומרים אכן שיוצאי מצרים יכולים להוות מקור זכות, שורש זכות אחד, אבל לדעתם קיימת גם אלטרנטיבה, אופציה נוספת, שמי שלא מצליח להתחבר עם יוצאי מצרים, שיכול לנחול גם מכוח באי הארץ, בלי לחזור לאחור, והוא יכול לנחול כזכות עצמאית. עד כאן, פחות או יותר בסיכום הפגישות הללו שהבאנו לך. אני ממליץ, רק מי שרוצה, יסתכל כאן בריטב"א, ובריטב"א הוא עושה פה מהלך מאוד מאוד מסודר ומובנה, וכדאי לראות שם את הנקודות השונות שעולות בדיאל ריטב"א, והן יכולות לתת תמונה רחבה של מה שאמרנו כאן. לא נוכל עכשיו לעשות את זה כאן במסגרת הזאת. אני רוצה ללכת אל הנקודה האחרונה ולנסות להבין את מעמדם של המרגלים והמתעוננים ביחס לנחלת ארץ ישראל. בדף קופיות זין עמוד בית עולה מדברי הרשב"ם שם שעקרונית בני המרגלים יכולים לירש את אבי אביהם. תסתכלו ברשב"ם בקופיות זין עמוד בית, ודימורו מתחיל למטה ממש בשורה הראשונה ברחבות, והבנים של מרגלים ומתלוננים שבאו לארץ ולא היו יכולים ליטול בשביל אביהן, ייטלו בזכות אבי אביהן אם היו מיוצאי מצרים. אבל חלק אביהן שהיה ראוי להן ליטול בשביל אביהן עצמו שהיה מיוצאי מצרים, אותו חלק ניתן ליהושע וחלב מן המרגלים, ושל מתלוננים ניתן לכל השבטים. ובזכות אבי אמותיהן, אם לא היה לאמותיהן אחים, וכמן מוקה להסיפה אפילו למען דמר והארץ נתחלקה הארץ, כגון דלא היו בני 20 כשנכנסו לארץ, דלא נטלו בשביל עצמם, אלא נטלו על ידי חזרה שהחזירו בני אבי אביהם, בני אבי אמותיהם נחלה, שלחו בניהם וזקניהם, כדכתיב לשמות מתות אבותם, וחזרו והורישו לבניהם ולבני המתלוננים עמהם, דבני בנים הרי הם כבנים. מה שיוצא כאן מדברי הרשב"ם, בני המרגלים או המתעוננים יכולים לרש את אבי אביהם, או את אבי אמותיהם, מתוך ההלכה הזאת שבני בנים כבנים. אבל משמע ממנו שהם לא יכולים לרעש את אביהם. תיאורטית למשל, אם הרי אני לוקח מכאן ולאחור, ואחר כך אלה מורישים קדימה, אז נניח שבאמת חלק המרגלים הם לא זכו בו כי יהושע וכלב נטו חלק המרגלים. או המתאוננים הם לא זוכים בו כי עם ישראל כולו לוקח את חלק המתאוננים. אבל לכאורה, כשחוזרים אחורה, אם מבאי הארץ חוזרים אחורה ליוצא מצרים, נניח שהתחנה, יש תחנה של מרגלים, למה אי אפשר לעבור דרכה כרגע? המרגל אין לו את חלקו. אבל לאבא של המרגל יש חלק, למה שהמרגל לא ייטול את חלק האבא, והוא יעביר אותו לבנו? כאן רואים ברשב"ם שהוא רוצה שהמרגל בכלל לא יהיה חוליה בעסק. הנכד של המרגל יכול ליטול מהסבא של המרגל, אבל האבא הוא בכלל לא מתמונה, רק מכוח בני בנים כבנים. לולא ההלכה הזאת של בני בנים כבנים, אז אי אפשר לו, ברגע שזה היה מגיע למרגל כביכול, אז היה נלקח חלקו. ולכאורה, אם אני אומר שמרגלים לא נתנו חלקם, מה פשט מרגלים לא נתנו חלקם? שהחלק שלהם בארץ ישראל, הם איבדו אותו. אבל אם הם מקבלים, יש להם חלק שהוא לא שלהם, חלק של האבא שלהם, כמו בנות צלפחד, ובנות צלפחד אין חלק. נכון? אבל בכל זאת הם מקבלים את החלק של אביהם. אז לכאורה, גם כאן היה צריך להיות מצב שבו, אם אני חוזר לאחור, למה הרשב"ם צריך לדלג על המרגלים? מכאן רואים, מהרשב"ם רואים, שהמרגלים לא נוחלים בארץ, אין הכוונה שהם מופקעים רק מאותו חלק שלהם, שהם לא מקבלים, הם איבדו איזה פיסת אדמה בארץ ישראל. המרגלים לא נוחלים בארץ, פירושו של דבר שאין להם בכלל חלק ונחלה בארץ ישראל, הם מופקעו מזכות ארץ ישראל. כל לגבי כל הנושא של ארץ ישראל, הם כביכול כסוג של וקום, כאילו לא קיימים. לא רק שהם לא מקבלים, איבדו, כיוון שהם הוציאו דיבת הארץ רעה, אז אינם זוכים בחלק שלהם, ואז הם יכולים לקבל מתנה ממישהו אחר כביכול. אין דבר כזה. זאת בדיוק התפיסה שיוצאת מתוך דברי הרשב"א. אבל משיטת התוספות נראה בדף קופ"ח עמוד ב', דיבור מתחיל, ולמען דאמר תרי אחד אבא אבולו וכו', יוצא שהם סוברים שחלק צלופחד עצמו לא נתנו בנותיו למען דאמר לבאי הארץ, ועל זה שם שאלו בתוספות, קשה לריבם אפילו למען דאמר אחד אחד האבא, אבל הוא נעמם מאחוזת נחלה נפקה. סליחה, לא, משמע כולה סוגיה בדיבור מתחילו למען הראשון. דלמאן דאמר ביד שלא נתנו כלום מחמת צלופחד עצמו אלא מחמת חפר אבי אביהן. ותימה, אם כן, מה היא כאמר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים בהשם על הדת קורח וכו'. מה נפקמינה שלו הבדתם? אפילו היה, היו נותנים על ידי חזרה. דה אמרין על אל, בני מרגלים ובני מתלוננים נחלו בזכות אבי אביהן. ובזכות אבי אמותן. זאת אומרת, לפי תוספות יוצא, שגם אם צלופחד, גם אם צלופחד היה מהמרגלים, עדיין יכלו בנות צלופחד לקחת ממנו, כיוון שהוא יורש את אביו ומכוחו ירשו. כך יוצא לכאורה, לפי שיטת התוספות יוצא שאין כאן הפקעה מהותית של המרגלים מנחלת הארץ, אלא הפקעת חלקם לטובת יהושע וחלב, אבל אין כאן הפקעה מהותית שלהם מנחלת הארץ. ואכן, ברבנו יונה מבואר שזה שבנות צלופחד הם לא נוטלות חלק בכורה של צלופחד, כי הן נוחלות רק מכוח אבי אביהם ולא מכוח צלופחד, כי צלופחד הוא לא רלוונטי לדיון הזה. טוב. לכאורה, משמעות המחלוקת הזאת, האם המרגלים בעצם נכנסו בכנס ממון, דהיינו כמו כל נוחלי הארץ היה צריך להיות להם מגיע חלק בארץ, ונכנסו בכנס ממון, אמרו חלק שלכם יעבור ליהושע וחלב, חלק של המתאוננים יעבור לכלל שבטי ישראל, או שמה העונשם של מרגלים ומתאוננים הוא שנמחש שמם מזכות ונחלה בארץ ישראל, ולכן לא רק שהחלק שלהם הם זה לא מקבלים, אלא גם אם מגיע להם איזשהו חלק בתור נחלה מאביהם וכו', זה לא יכול לעבור דרכם. ואם צלופחד אילו היה מן המרגלים, כן, אז בנות צלופחד לא היו יכולים לירש אותו, אלא לירש את חפר אבי אביהם. צלופחד הוא לא מרמרגלים, לכן הם יכולים לקחת גם את חלקו של צלופחד. כן? אבל הנקודה המרכזית היא השאלה, האם המרגלים והמתעוננים זהו כנס ממון גרידה, או שהמרגלים והמתעוננים זהו כנס של התקעה מחלק מנחלה בארץ ישראל. אם הנקודה היא רק הפקעת ממון, אז הם איבדו את חלקם, אבל עדיין, כמו שלכאורה בוקע מהתוספות, זה שאותו חלק של הסבא, את זה הם יכולים להעביר דרכם וכו', ויכול לעבור הלאה. מבחינה זאת אין כאן, לא נעשה כאן משהו מהותי. התפיסה של הרשב"ם, וגם של רבנו יונה, בעצם אומרת שהמרגלים והמתעוננים אינם, לא רק שאינם מקבלים את חלקם בארץ ישראל, אלא מופקעים לגמרי מזיקה לארץ ישראל. זה היה העונש שלהם, לא כנס ממון גרידה, אלא כנס של הפקעה לגמרי בזכות ארץ ישראל. ולכן אם רוצים שצאצאי המרגלים ינחלו, אז הם נוחלים רק עם כוח בני בנים, הרי הם כבנים, וכביכול הדור הזה של המרגלים נמחל לגמרי, ואם יש יכולת לרשת, זה רק מכוח בני בנים כבנים, דהיינו מכוח אבא דאבוה, מכוח אבא דאבא כעתינה. עד כאן. אז אני מקווה שמה שניסינו היום, לראות כמה נקודות יסוד בהבנת המסלול הזה או הדין הזה של חלוקת ארץ ישראל לפי הדעות השונות.